הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
אהלן עקיבא.
ערב טוב בני, ערב טוב בני.
מה קורה?
מוצאי פורים שמח.
שמח מאוד. שמח, נבריא ונהיה עוד יותר שמחים.
לא נגמר קורונה.
לא, לא, זה... שמעתי את המושג של הלונג קורונה?
לונג קוביד.
לונג קוביד, כן. אז אצלי זה מתמשך על פני כל הילדים. לא קורונה, אבל הרבה זמן.
שנאמר רק בריאות. להאריך כשיש. אלן, אתם מאזינים להייטק לפקקים, המקום בו אנו משתפים על הוויית ההייטקיסט וההייטקיסטית בגולן רבתי. תודה שאתם איתנו.
נכון.
לגמרי. אז על מה הפרק היום, בני?
אז היום אנחנו פרק שאנחנו מערכים את אנשי מכון שמיר שבגולן, את דינה גלעד, המנכ"לית, ודוקטור ירון דקל, המנהל המדעי של המכון. אז מכון שמיר קיים בקצרין, כבר משנת 85, בואו תספרו לנו בכמה מילים מה זה בכלל, מי שלא מכיר.
לא יכול להיות, מ-85 לא מכון שמיר.
הוויקיפדיה אמרה 85,
אבל בסדר. אבל שמיר חי ב-83,
כאילו. זה לא היה שמו.
לא, לא. אז זאת שאלה טובה, זה היה המכון לחקר הגולן, ולפני, כן, לפני 3 שנים החלפנו את השם למכון שמיר למחקר. אז מה זה בעצם מכון שמיר? אז מכון שמיר הוא מכון מחקר אזורי יישומי של רמת הגולן, שנתמך על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בחסות אקדמית של אוניברסיטת חיפה, ובשותפות מלאה עם מועצה אזורית גולן למועצה מקומית קצרין, שהם בעצם ממש נותנים את הכוח של המכון, כי כשאתה עובד ביחד עם מועצות, אתה יכול באמת להיות זרוע ביצועית מחקרית יישומית של האזור. המכון הוא כמו מיני אוניברסיטה קטנה, שמתעסקת בכל תחומי החיים שקשורים לגולן. יש פה בגולן שמורות טבע, אז יש לנו חוקרים בתחום הסביבה. יש פה בגולן חקלאות, יש לנו חוקרים בתחום החקלאות. יש את כל הממשק של האגרו-אקולוגיה, ההשפעות של של הסביבה על החקלאות ולהפך. וכמובן, חינוך, קהילה, כל התחומים שנמצאים פה, אנחנו מביאים חוקרים שחוקרים אותם. יש לנו במכון היום למעלה מ-85 עובדים, 25 חוקרים, תואר שלישי. בשנה האחרונה קלטנו 5 חוקרים חדשים שעברו לגולן עם המשפחה שלהם, עשו רילוקשן, שזה נדבר על זה בהמשך, זה לא פשוט, עברו פה לגולן, התלבטו אם ללכת לפוסט בחול או לבוא פה לגולן, והחליטו לבוא לתרום פה אצלנו ברמת הגולן. עכשיו צריך להבין שכל חוקר כזה זה עוד תחום ייחודי שנכנס פה ומפתחים פה באמת את התחום הזה ביחד עם עוזרי מחקר. יש לנו 10 סטודנטים לתארים מתקדמים, תואר שני ותואר שלישי, שמבצעים את המחקר שלהם ביחד בהנחיה של חוקר המכון, עם מוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אם זו אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, תל חי, כל המקומות שיכולים להעניק תואר אקדמי, ובעצם אנחנו מרוויחים גם כוח אדם יחסית זול שחוקר פה בגולן, וגם אנחנו מכשירים לנו את דור העתיד, שאחר כך יהיו חוקרים פה בגולן, עם תחומים שקשורים פה לאזור. המטרה שלנו להרחיב את זה, היה לנו לפני חודש כנס סטודנטים רביעי במכון, כנס שלם שמתבסס רק על המחקרים שהחוקרים הצעירים פה חוקרים על הגולן, מגוון מאוד רחב של תחומים.
רגע, אז קחי אוויר רגע. אני בינתיים אשאל, מה זה אומר יישומי מדעי? התחלת מזה.
אוקיי, אז קודם כל, כולנו יודעים מה זה אקדמיה. חוקר באקדמיה צריך לבצע מחקרים, לבצע מחקרים יישומיים, לכתוב מאמרים, לגייס תקציבים, ויישומי הכוונה משהו שהוא מתורגם לשטח. זאת אומרת, כל המודל הייחודי של מכון שמיר הוא לקחת מחקרים אקדמיים שמתפרסמים בכל העולם, אבל לחבר אותם לפה לגולן, לתחומים שקשורים לגולן. אתן לך דוגמה, חוקר בתחום הגנטיקה, קל לי לתת על ירון, יכול לידי, יכול
בעצם. כאן.
לתת את הדוגמה, אבל הוא יכול באמת לעשות מחקר על ביוט או על מחקר בינלאומי אקדמי, אבל אם הוא לא מבצע מחקר יישומי לאזור לתחום, לדוגמה, גנטיקה בבקר פה, לפתח את תחום הבקר, אז אין לו פה ייחודיות של מחקר ברמת הגולן.
זה קיים? זאת אומרת, מכון מחקר אזורי, אנחנו ייחודיים בזה, או שזה קיים בעוד אזורים בחבי הארץ?
אז אני אתן למות ברקע היסטורי, המכון הוא קם לפני, כמו שאמרנו, 39 שנים, הוא גם שינה את פניו בשנים האחרונות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל כל הייחודיות שלנו היא באמת לעשות מחקר יישומי. אנחנו המו"פ הראשון שהוקם לפני באמת 39 שנים, אחרינו כמו עוד 7 מו"פים בשדות נגב, ים המלח, יהודה ושומרון, בכל הפריפריה, הקימו את המו"פים באמת לקחת את האקדמיה לפריפריה, להביא חוקרים לפריפריה שיחקרו תחומים שקשורים לפריפריה, וככה באמת לפתח את האזורים המרוחקים מהאקדמיה במרכז.
אז מה, מה השוני באמת? כאילו, מה מייחד אותנו לעומת שדות הנגב, למשל?
אז קודם כל, תחומי המחקר שקשורים אלינו, לדוגמה, אם אתה לוקח את, את, את האזורים שם יותר, שנגיד של ים המלח, של בולענים או דברים כאלה, אז לנו לא יהיה חוקר בתחום הזה, כי אין לנו פה בולענים. לעומת זה, יש לנו פה בעיות בתחום המים, מקורות המים בגולן, יש לנו חוקר בתחום המים. וכך באמת תחומי המחקר שלנו נבנים, עכשיו, לדוגמה, כל האנרגיה המתחדשת וכל התחומים האלה, אז אנחנו באמת קולטים חוקרים כדי לתת את הליווי המחקרי המעמיק בכל הפיתוחים שיש פה.
ואמרת משהו שהחוקרים צריכים להיות מהגולן?
זה שאלה חשובה. אנחנו ממש מתעקשים, החוקרים, לעבור לרמת הגולן. מאוד קל להם להגיד, בואו נעבור לאזור קריית שמונה, לעמק ישראל, ונבוא כל יום לגולן, ואנחנו אומרים להם, תשמעו, מכון שמיר הוקם בגולן כדי לפתח את הגולן, משרד המדע תומך בנו כדי להביא כסף לגולן, וברגע שמגיעות לפה משפחות איכותיות, זה מעלה את הערך של האזור.
זה 85 עובדים פה בגולן.
רובם מוחלט תושבי הגולן, ממש, זה רק האלה בודדים שההורים שלהם כבר גרים בדגניה, אז לך תוציא אותם לפה לגולן עוד טיפה, זה כבר קשה, אבל מי שעובר מהמרכז, אין מצב שיעבור לפריפריה מחוץ לגולן, הוא יבוא לרמת הגולן. עכשיו בקיץ הולכים להיקלט לנו שתי חוקרות חדשות, אחת משתי פוסט-דוקטורנטיות, אחת שמגיעה עם פוסט מיפן ואחת עם פוסט מארצות הברית, שתיהן מגיעות פה לרמת הגולן.
אבל השאלה מטרידה ביותר, איפה הם נקלטים בגולן? יש מקום להיקלט בגולן היום?
שאלה לא פשוטה, זה באמת...
שאתם קמפוס סטודנטים.
אנחנו צוחקים מה שמרום גולן, אנחנו מקימים שכונת חוקרים, כי כבר יש שם כמה שעברו למרום גולן במקרה, אבל גם בקצרין לא חסר מקומות, וסחירות, והם בתקווה בשאיפה לבנות.
אז מה, תנו לנו, כן, יש לנו גם איתנו את דוקטור, כמו שהצגנו את דוקטור מרון דקל, כמה מילים לעצמך, סליחה, פשוט... נעביר אליך גם קצת.
מאיפה להתחיל?
לא, בהקשר של...
מרמת גן.
מרמת גן, אמרנו.
אוקיי, כן, טוב, אז אני הגעתי באמת לצפון, כי באמת בסיום הדוקטורט, אז הייתה לי אופציה ללכת למה שנקרא HMS, Harvard Medical School, הייתה לי שם מלגה, וזה היה מאוד מאוד טבעי, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, בתחום של Drug Delivery, להגיע למעבדה שם.
אני חייב לשאול, דרג דליברי זה מה, breaking bad כזה?
זהו, אז באמת, אז באמת שעשיתי סיורי פוסט-דוקטורט ונכנסתי, אני זוכר, לקנדה, ועוד הגעתי מדרום אמריקה, שאלה אותי שם, מה אתה עושה? אמרתי לה, אני סטודנט, אמרה לי, באיזה תחום? אמרתי לה, דרג דליברי. אמרתי לי, אוקיי, אז תמתין פה רגע, ואז היא קרה באמת לאחריי. אז אני צריך לשכנע אותה שמדובר פה על להעביר אינסולין בבליה, ולא מדובר פה על הזרקות אחרות. אז זה היה התחום, אז זה היה גם מאוד טבעי, אבל אני אמרתי לעצמי, רגע, 2000 שנים טיילנו בעולם, לא תמיד זה נגמר טוב, בואו נשקיע קצת בארץ, בואו נשקיע קצת בארץ. ואז ככה הגעתי במקרה, ממש במקרה, מישהו לחש לי שיש איזה מכון מחקר בצפון, זה היה מיגל, נחתתי שם, ובעצם אחרי שנחתתי שם, ועברתי לגולן, אז גיליתי גם כן במקרה את מכון שמיר, שהיה קצת פחות מפורסם לפני 5 שנים. וזו, ואז בעצם הקמתי בו את המעבדה לגנטיקה, שבה אנחנו מתעסקים במשהו שמרתק אותי מה שאני ילד. זה מה ההבדל בין כלב לזאב? מה ההבדל בין חזיר בר לחזיר? ככל שאני מעמיק יותר בנושא הזה, אז אני אפילו אומר דבר מאוד קיצוני לסטודנטים שלי, שהדמיון בין כלב לחזיר מבוית, לפרה מבויתת, לכבש, הוא גדול יותר מאשר בינם לבין אב הבר שמהם הם באו, למרות שהם זהים גנטית כמעט לחלוטין, כי מה שקרה שם זה דבר ענק. לא יודע אם זה בדיוק עכשיו המקום לדבר על תופעת על תופעת הנאוטניה באבולוציה, שזה מה שבעצם אנחנו חוקרים, אבל זה מה שאנחנו מתעסקים ברמה של המדע הבסיסי, אבל כמו שאמרתי, מה שאני עושה פה ברמת המדע הבסיסי, אני יכול לעשות גם על הירח, ויכול לעשות גם בסידני, ויכול לעשות גם בהרווארד, אבל פה אני בגולן. ולכן אם פה יש לנו את רוב אוכלוסיית הבקר לבשר מתנועת אצלנו פה בשדות הגולן, אז יש פה הרבה בעיות שקשורות. למשל, בעיות של גנבות והורות, וצריך לדעת אם הסטייק בסופו של דבר שמגיע למסעדה ולקצבייה, אכן הגיע מאותו עדר, ולכן אנחנו עוזרים לכל מיני מותגים שמשווקים, שיש להם מעקב גנטי אחרי, אני לא רוצה להגיד פה את השמות, אני לא יודע, זה אנחנו פה ב...
אפשר
להגיד, זאת דוגמה חייברים, מי שמכיר את החברה. אז אנחנו עושים משהו שהוא ייחודי בארץ, אפילו בעולם, כי בעצם אנחנו אומרים ברמת הסטייק, מי האמא של הסטייק שנמכר עם אותה מדבקה של חייברי. ופיתחנו את זה פה,
טוב, דווקא ברגש, כי חשבתי שדווקא בקטע דתי, כאילו, שלא תבשל גדי בחלב אמו, שאפשר ממש גם להגיד עם החלב.
לא, אבל אפשר, אם יש חיטה שחורה לצורך העניין, ומישהו שם מדבקה שזה מפה או משם, אז אפשר לה בהחלט להגיד, אם יש לך את המאגר הגנטי של הפרות, של הסטוק, של הברידינג, אז אתה יכול לדעת האם בהחלט, האם היית הבשר הוא משם או לא. יש עוד פרויקט מעניין שהוא פורץ דרך מבחינת מדינת ישראל, זה פרויקט של לזהות כלבים, לפי הקקי שהם משאירים ברחוב. אז גם בזה אני אשם. ובנינו פאנל, ואת השיטה לזהות בעצם מצואה, שאפילו היא בת שבוע ויותר, שמוטלת ברחובות העיר, העיירה הנפלאה קצרין. הפקח, יש שני פקחים בקצרין, שאוספים את הדגימות מהצואה, מביאים למעבדה, ובעצם זה עובר בפרופיל, שאני חייב להגיד לכם, פרופיל גנטי שבנינו, שאתם תיכנסו, שאתם תיכנסו לכלא על רצח, בפחות רזולוציה ופחות סטטיסטיקה מבחינה גנטית, מאשר הכלב הזה יקבל כנס על הקאקי, אוקיי? זה קשור אגב לבניית הפאנלים הפורנזיים האנושיים, שכבר עשו אותם בשנות ה-90 וכן הלאה, בשיטות קצת פחות מתקדמות, ומאחר וכל המאגרים נבנו כך, אז תמיד חוזרים לאותם סמנים. אז פה יש לכם פה זיהוי, הקאקי והכלב ילכו יחדיו, ואף שופט לא יוכל להגיד שלא. אז זה עוד דוגמה למשהו ששוב, אנחנו פה בספר של מדינת ישראל, ברמת הגולן, אנחנו חייבים לעשות דברים מיוחדים, דברים שיצדיקו מכון מחקר שנמצא פה בעיירונת קצרין, ולכן את הדבר הזה אנחנו צריכים כל הזמן לשבור את הראש, איך אנחנו עושים, ודינה דיברה על לקלוט לפה חוקרים, זה לא פשוט. לא פשוט להביא לפה א' אנשים, וב' להביא אותם עם פיצול אישיות, שיעשו גם את האקדמיה הנפלאה שלהם, ויחקרו איך הזאב הופך להיות כלב, ומה ההבדל בין צ'יוואווה לדני ענק, שזה מאוד מאוד מעניין, אבל לא רלוונטי לצורך העניין ספציפית לאזור שלנו. ומצד שני, שיגידו, רגע, עם ההתמחות שלי, איך אני יכול להביא איזשהו ערך למה שקורה פה. אז הבוקרים מדברים איתי, ואני כותב הצעת מחקר של למה יש להם לצורך העניין הרבה מאוד אובדן של עגלים מרגע ההיריון עד הגמילה, 40% אובדן. זה המון כסף, נכון? אז לחפש סמנים גנטיים, שאולי נוכל לעשות סלקציה ולראות איזה פרות להוציא מהגידול ואיזה פרות להשאיר, לצורך העניין.
מעבדה של הטבע, יש לנו פה אחלה מעבדה של הטבע, אבל תשתיות אמיתיות לחוקר, מה יש לנו להציע להם? איך אנחנו מושכים לפה את טובי המוחות?
זהו, אז אתה יודע, תקשיב, יש איזה משהו שאנחנו גם בתור עם ישראל מכירים אותו, שדווקא מתוך לפעמים הגודל המצומצם שלנו, ואין לנו הרבה הרבה יכולות, הנה אתם תראו, אתם בהייטק, נכון? אנחנו פה בפודקאסט של הייטק. אז אתם יודעים שמדינת ישראל בשנות ה-50-60, מכרנו תפוזים, ג'אפה, ונורא התלוננו, אין לנו נפט כמו לערבים, ואין לנו מחצבים כמו לרוסים, ואין לנו שטחים אינסופיים כמו באמריקה, אבל עם כל הכבוד, עם קור תפוזים, זה לא משהו שאנחנו יכולים להחזיק איתו לאורך שנים, ולהגיד, אנחנו הייצוא העיקרי של מדינת ישראל את תפוזים. ואז באים אנשי הייטק, ומה אתם מוכרים? ביידיש, אתם מוכרים לופט גישף, נכון?
אז למה ככה?
אתם מוכרים... אתם מוכרים שורות של תכנות, שזה יכול להתאים לרכב האוטונומי, וזה יכול להתאים לתעשייה הזאת, ולתעשייה הזאת, ולתעשיית הנשק. וואו, שם אנחנו מעולים, איך הטיל יגיע ויעלה ויזהה ולא יתפוצץ סתם ויתפוצץ איפה שצריך. אבל כל זה בסופו של דבר זה שכל. אנחנו לא מוכרים ברזלים, ואנחנו לא מוכרים אבנים, ואנחנו לא מוכרים זהב. אנחנו מוכרים שכל. ודווקא שאנחנו מוכרים שכל, זה כי כנראה שזה מה שיש לנו, וזה לא מצריך, שימו לב, יותר מדי מדינה איזה, מדינה ענקית, עם מחצבים אינסופיים, עצים אינסופיים, אנחנו לא מוכרים עצים לתנורים, להסקה, מוכרים שכל.
אז מה יכולה להציע?
יש פה אוויר צלול יותר ש...
אני רוצה להוסיף, קודם כל חוקר צעיר שמסיים את דרכו באקדמיה, הוא רוצה להציל את העולם. ופה יש לו אפשרות, דווקא בגלל שהמכון כל כך קטן, יש לו אפשרות להיות מאוד משמעותי. כמו שירון אומר, להקים מעבדה. אתה בא עכשיו לאוניברסיטה, אתה עוד בורג אחד במערכת גדולה, כולכם מכירים את זה. ופה, כשאתה בעצם מגיע ומקים מעבדה בתחום מסוים חדש פה לגולן, אתה מביא לפה ערך מוסף, והחוקרים שאנחנו מחפשים ממש יזמים באופי שלהם. זאת אומרת, חוקר שהוא גם מבצע מחקר אקדמי, גם מחקר יישומי, וגם יודע לדבר עם ראש המועצה, עם סגן ראש המועצה, עם החקלאים באזור, עם התעשיינים, עם כל אחד, אז הוא מרגיש מאוד משמעות, והאנשים שאנחנו מקבלים, זה אנשים שרוצים לעשות שליחות בעולם. זה לא אנשים שהם רוצים להיות עוד מישהו קטן בתוך אוניברסיטה עם עשרות אלפי חוקרים.
אמרתם פה משהו על זה שאתם באיזשהו מקום צריכים להרגיש הצדקה, או להצדיק את הקיום של הפעילות של המכון. עד כמה זה באמת מטריד ביום-יום, דווקא בגלל שאנחנו בפריפריה ותקציבים וכו' וכו'.
קו הירוק, גולן, שותפות אוניברסיטאית, זה משהו שהם מדברים עליו, רמת טראמפ?
קו ירוק, אם דיברנו, אם נדבר על אתגרים וכל זה, אז קו ירוק הוא אתגר מאוד גדול לחוקרים, ברמה שאפילו חוקרים שמגיעים לפה אומרים, רגע, אם אני לא יכול להגיש לכל הקרנות האירופאיות, ששם יש המון כסף, שהמדינה גם נותנת כסף, אין לי למה לבוא לפה, אני אלך לגליל או אני אלך לאוניברסיטת חיפה. אז זה קודם כל חיסרון מאוד משמעותי שמשרד המדע והמדינה עוד לא הצליחה לגשר עליו. עכשיו פתחו לנו את ארצות הברית, שזה חדש בזכות ההכרה של טראמפ, אז קרה משהו טוב, הקרנות של ה-BSF ו... כל הקרנות החקלאיות, אז הם פתחו, אנחנו יכולים השנה, שנה ראשונה להגיש, זה יתרון מאוד גדול, אבל אירופה עדיין אנחנו לא יכולים, וזה המון המון תקציבים, אז זה באמת נקודה בעייתית. אבל מבחינת ההצדקה של המכון, אני חושב שזה משהו שירון ואני כל הזמן נמצא בראש מעיינינו, איך להיות מכון מחקר משמעותי, גם מבחינת התעשייה באזור, המועצות באזור, וגם מבחינת משרדי הממשלה שהם ירצו להשקיע פה. ואני יכולה להגיד לכם שגם משרד החקלאות, בזכות היחידה לחקלאות וחדשנות שהקמנו במכון, ביחד עם המועצה, החקל והחקלאים עצמם, דרך מי גולן שמשלמים עבור היחידה לחקלאות, נהיינו הרבה יותר משמעותיים בתחום החקלאות, אנחנו מובילים פה את כל תחום החקלאות בגולן, גם ברמת השירותים לחקלאים וגם ברמת הפיתוח החקלאי, איפה החקלאות העתיד תיראה, ההייטק החקלאי, אנחנו נרחיב על זה אם רוצים בהמשך, ובאמת משרד החקלאות רואה בנו כתובת, מקום ביצועי שיודע לבצע ברמה גבוהה, להיות מחובר למועצות, לשטח, לחקלאים, לחוקרים, להביא את המחקר מהחקלאים באמת למעבדה. ועכשיו הולכים להקים במסגרת כל החלטת הממשלה מעבדה חיה, שהולכים להשקיע בזה 8 מיליון שקל בערך רק משרד החקלאות, והרשות לחדשנות הולכים לשים עוד כמה עשרות מיליונים, יש לנו גם פגישה איתם על זה, להקים מעבדה חיה שעוד אף אחד בדיוק יודע, לא יודע מה הכוונה של זה.
מה חי בה.
אבל יודעים שרוצים להכניס לטכנולוגיה לחקלאות, את הבינה המלאכותית, את התוכנות לתוך החקלאות, להפוך את החקלאות לחקלאות חדשנית יותר, כמו שירון אמר, שזה מה שאנחנו נייצא, זה ההייטק החקלאי, ואנחנו הולכים להיכנס לכיוון הזה מאוד חזק. אז אנחנו כל מחפשים דברים שאנחנו ייחודיים בהם, ואנחנו מובילים בהם, ולגייס לכוח אדם שמתאים להוביל פרויקטים כאלה.
זה מושך היום? זאת אומרת, לבוא למכון שמיר, קל לכם לגייס? אתם יכולים היום לבוא לטובי המוחות, למי שאתם רוצים באמת, ראש מנהל פטריות, שאתם באמת מחפשים בתחום שאתם רוצים, וברור לו שזה המקום שהוא רוצה להיות בו, או איך אנחנו...
לגייס כספים?
או לגייס אנשים.
תראה, סטטיסטית אני יכול להגיד מהשלוש שנים האחרונות שבממוצע כל קורות החיים שהגיעו ובסוף מי שהתקבל זה פחות או יותר משהו כמו 1 ל-20. זאת אומרת שיש פה סלקציה מאוד מאוד משמעותית. לא כולם, זאת אומרת, זה שאנחנו בגולן, זה לא אומר שכל אחד יכול להתקבל. ועדת המינויים שלנו היא דרך אוניברסיטת חיפה, כך שבעצם החוקרים, גם הקיימים וגם החדשים, צריכים על מנת לעלות בדרגה, לעבור דרך המסכת הזאת של המלצות ופרופסורים, וזה משהו שדינה ואני הכנסנו, שנכנסנו לתפקיד, כי אנחנו חיים בפיצול אישיות. אנחנו צריכים לחיות את העולם האקדמי, ואת העולם המעשי. אמרתי, זה פיצול אישיות, זה לא קל, אני אומר את זה גם על עצמי, שיש לי דוקטורנטית שהיא מסכנה, היא מרגישה זנוחה, שאין לה מי שידבר איתה, ואין לה מי שהיא צריכה הרבה להסתדר לבד, בגלל עניינים הניהולים שאני צריך להתעסק בהם. אבל בסופו של דבר, הפיצול אישיות הזה, אני חושב שאני מסתכל על מה שקורה במכון, הוא עובד, וכן, מצליחים למצוא את האנשים המיוחדים האלה שאומרים, תשמע, אני לא רוצה לשבת באוניברסיטה, להוציא 4 מאמרים בשנה, לגייס 2 תקציבי מחקר, ולהמשיך לעשות את אותו שנה, אותו דבר, ולדבר רק עם האנשים שבתחום שלי, בעולם, או לא משנה מה, שאנחנו באיזה אוכלוסייה של 50 אנשים שפחות הם רק יכולים להבין גם על מה אנחנו מדברים. אז יש אנשים שרוצים משהו אחר. ומבינים שהעולם שאנחנו מציעים הוא עולם מאוד מאוד משמעותי מבחינת האימפקט של האדם, של החוקר היחיד, שממש מוביל פה תחום ונמצא פה באזור, הכל פה מאוד אינטימי, אבל אפשר להוציא מפה בשורות גדולות, ואת הדבר הזה, את הגישה הזאת, אני חושב שבכלל ברמה של מדינת ישראל עכשיו אני מדבר, שהמופים שדינה הזכירה, 7 המופים האלה, אני אגיד לכם את התקציב הכללי שלהם מבחינת המדינה, זה אפילו לא מחלקה באוניברסיטה. מחלקה אחת באוניברסיטה אחת. זה באמת, זאת אומרת, זה ממש כלום, אבל האימפקט של המופים האלה, כל אחד מהאזורים שנמצאים, הוא מאוד 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 משמעותי. הוא מאוד מאוד משמעותי. אני מקבל, הנה היום קיבלתי סתם שיחה ממישהו, שמגדל איזה משהו, שפנה לראש המועצה, וראש המועצה נותן לו את הטלפון שלי, והוא מתקשר אליי. וזה קורה לא מעט. ראשי מועצות מתקשרים אליי. רגע, עשיתם סקר בנושא הטורבינות, אנחנו גם רוצים. איך הוא קיבל את הטלפון שלי? אז פגש את ראש המועצה, ראש המועצה נותן את הטלפון שלי. זאת אומרת, אנחנו ממש פה נמצאים ברמה מאוד אינטימית עם מנהלי האזור, נקרא לזה המועצות, שאתם יודעים שהמועצות האזוריות, המקומיות, בנת ישראל, באמת יש להם הרבה כוח ברמת השלטון המקומי, וברמת מה שקורה במדינה וכל אחד מהאזורים האלה. והנה, יש פה פתאום מכון מחקר, שאותם ראשי מועצות מפנים ברמה האישית, מפנים לחוקרים, מפנים אליי, מפנים לכולם, על מנת שאנחנו נפתור להם את השאלה שפנו אליהם. הנה, בואו, תפנו, יש לכם פה מי שיענה לכם על השאלה. וזה אתגר להיות רלוונטי.
אז מה תחומי המחקר שאתם עוסקים בהם?
אז זהו, אז דינת ירה באמת את התחומים, אז קודם כל זה צריך להיות דברים שקשורים למה שעושים בגולן. אז רוב פרנסת הגולן היא עדיין לא מהייטק, אני מקווה שבקרוב היא תהיה.
אבל מה?
היא מחקלאות.
זה הגדרה מאוד כללית. אם מספיק שיש לי פה רופא, אז יש פה רפואה.
לא, לא.
מספיק שיש לי פה הייטק.
לא, לא, יש פה מספר, יש פה מספר. רוב פרנסת הגולן היא מחקלאות. זאת אומרת, יש פה יישובים.
אבל זה גם קצת משמר את זה.
יש פה יישובים
חקלאות. אתה יודע מי המסיק הכי גדול בגולן היום?
זה החינוך, אבל גם זה אחד התחומים שלכם.
לא, לא, רגע, 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 שנייה, כן, רגע. לא, לגבי, לא, זה מעסיק, רק אני אומר, הכנסות, חינוך זה בזבוז. המדינה נותנת כסף, ואתה מביא אוטובוס,
נצטט מחר,
ואתה מביא אוטובוס, ואתה מביא אוטובוסים,
מנהל מדעי אומר חינוך.
כי כל שלושה ילדים בגולן, יש להם ארבעה בתי ספר, שצריכים חמישה אוטובוסים שיקחו אותם ויחזירו אותם.
זה נכון.
חינוך, זה גם בכלל ברמת המדינה.
חקלאות אומר ברמת התלג,
ברמת ההכנסות. ברמת ההכנסות, אתה מוכר תפוחים, אתה מוכר דובדבנים, אתה מוכר מה אתה מוכר שמן זית, אתה מוכר יין, ברמת הגולן, ומי נמצא בעקבי רמת הגולן? היישובים. ומי מגדל את התפוחים? היישובים. או חקלאים בודדים, לא משנה. אז ביחד כולם, זה נתונים של מועצה אזורית גולן.
אנחנו נשמח לראות אותם.
מכניסים יותר מ-50% מהכנסת תושבי הגולן, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת...
אבל זה מדד אחד, אבל מצד שני, אם אנחנו רוצים להסתכל על פריון של עבודה, חקלאות זה לא הדבר.
עכשיו אנחנו...
האם אנחנו משמרים את המצב
בעצם? בדיוק. אז קודם כל, אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות שם, כי אנשים מתפרנסים מזה. אז זה דבר ראשון.
אוקיי.
עכשיו, חינוך ודאי, תכף נדבר גם, אמרתי, שני תלמידים, שלושה בתי ספר, תכף נדבר גם על זה. אז ברמה הזאת, אנחנו כבר לפני 5 שנים ו-6 שנים, זיהינו... שזהינו את מה שעכשיו כולם מדברים עליו, על חוק, כן, עכשיו על הורדת מכסי יבוא, כן, הרפורמה בחקלאות, שמעתם על זה ודאי. אנחנו דיברנו על זה כבר לפני 5 ו-6 שנים, כתבנו ניירות עמדה למועצה, ואמרנו, חברים, זה לא יישאר עוד הרבה זמן. אם לא יהיה פה מהפכה מחשבתית ביישובים, על איך צריכה לראות החקלאות, ומה הדרישות העתידיות מהחקלאי ומהתוצרת החקלאית,
לתשומות שלו כמובן,
והתשומות של כל הסיפור הזה בכל הדרך, אז יהיה פה קטסטרופה כלכלית. זאת אומרת, לא נצליח למכור אפילו תפוח אחד. אגב, גם היום מייבאים למדינת ישראל לצורך העניין תפוחים, כולל ארגון הגג של המגדלים פה בגולן ובגליל בראשית.
נכון.
ומה אני אגיד לכם? הפינק ליידי של מערב אירופה,
ורוד יותר.
הפינק ליידי של ארצות הברית, ורוד יותר, והצרכן הישראלי אוהב את הוורוד יותר. אוקיי? זאת אומרת, שאם אנחנו לא נביא פה משהו אחר, אם אנחנו לא נייצר פה אופציות אחרות, אז אנחנו עבודים. המטעים פה של התפוחים, אם אתה משווה למה שקורה היום באירופה ובארצות הברית, הם ברובם מפגרים 30-40 שנה, בשיטות הגיזום, בשיטות הגידול, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו כולנו אוהבים את הפירות שלנו, את התהפוכים שלנו, והקורונה לימדה אותנו, וזה גם כן חשוב שנזכור, שמחר יכולים לסגור את כל הנמלים. נכון? ראינו את זה. דולפינים שוחים בוונציה. חזרו הדולפינים לוונציה לשחות בתעלות. יכולים לסגור. מחר לצורך העניין יש איזה וירוס תוקף את כל הבקר בארצות הברית, ובאוסטרליה אין יותר יבוא של בשר לארץ. מדינת ישראל חייבת לשמור על עצמאות במה שנקרא בטיחות המזון. food security. שיהיה פה מה להכיל את האנשים, אם מחר נסוגרים את הנמלים.
למרות שזה נכון לכל מקום בארץ, אבל דווקא הגולן, אבל בואו...
ודאי, ודאי, זה נכון לכל מקום בארץ, רק שמבחינת פירות, הגולן הוא אחד הספקים הגדולים של פירות במדינת ישראל, וכמו שאמרתי, 50% מהבשר שהולך על 4, חי, הולך פה מסביבנו בגולן. ולכן אנחנו צריכים לשים על זה את ה... א', לחשוב איך אנחנו משדרגים את זה, איך אנחנו הופכים את זה ליותר יעיל, איך אנחנו הופכים את זה ליותר מועיל, ואיך אנחנו הופכים את זה לפחות מזהם ולפחות מזיק לסביבה, וכזה שבסוף הצרכן, צרכן הקצה בסופרמרקט, אי שם במדינת ישראל, יגיד, וואלה, אני רוצה את התוצרת הזאתי, אפילו שהיא עולה שקל או שני שקלים יותר לקילו מאשר התוצרת המיובאת, כי יש לי פה ערך סביבתי, יש לי פה ערך בריאותי, ואני רוצה לתמוך במה ש... בכל המפעל הירוק הזה.
אז זה אמרנו, נושא עיסוק אחד של המכון, חקלאות.
כן, חקלאות, אנחנו מבינים על תו תקן באמת לנושא של המזון הגולני.
אופה.
שיחיל כל מיני אלמנטים שקשורים גם לבריאות ולסביבה, ואז שאתה קונה את התוצרת הזאת, אתה אומר, וואלה,
תוצרת אמרת הגולן, כמו חי בריא לצורך העניין?
כן, אני קונה פה משהו אחר, אבל אני מוכן לשלם את העודף הזה, עבור הערך שזה מוביל לי.
My father-in-law, הוא טוען שבגולן זה המקום היחידי שבו 100% לא מים מושבים. משקים בעצם את השדות וה... לא יודע אם זה נכון, את הפירות שלנו.
כן, כי יש פה עשו, אתה יודע, פרויקט של המאגרים.
לא, אני אומר, זה גם עניין של איכות, נגיד, לצורך העניין.
נכון. אז לצורך העניין, אתה יכול לעשות רשתות על מטעים שיפגעו בציפורים, ואתה יכול לעשות גדרות שיפגעו בחזירים ובדורבנים, ואתה יכול לעשות את זה אחרת. בשביל יש לנו אקולוגים שיכולים לתמוך גם בתו תקן כזה, ובאמת, הדברים הכי חדשניים שעושים היום בעולם, להכיל אותם על מה שנעשה פה בגולן. אז תחום אחד הוא חקלאות שאנחנו חייבים להיות בו מאוד מחודדים, ולהביא בו דברים חדשים. התחום הנוסף, ובאמת דיברנו פה בנושא החינוך, יש לנו בתוך המכון פועל מו"פ חינוך, שאני כל פעם מתפלא, איך אפשר למכור חינוך? הרי חוק חינוך חובה חינם, נכון? אז חוק חינוך חובה חינם, והמו"פ הזה מצליח להכניס כספים מאוד מאוד גדולים, בזה שהוא מוכר גם הערכה, גם עיצוב מחדש של סביבות הלמידה, סביבת הכיתה, כיתת גוונים הייחודית שקמה בבית ספר צמוד אלינו, נופי גולן. בקצרין היא התחילה באמת שם, שזו כיתה שבעצם נקרא לזה עיסוק של, לא יודע מה, שילוב של חדר בישיבה של הילדים בתלמוד תורה לבין אוניברסיטה, מין משהו מאוד מעניין, שמצד אחד לימוד אינטימי ביחד, מצד שני חלל גדול שזה מין אופן ספייס של הייטק. אז הדברים האלה צמחו אצלנו במכון ממש לפני 10 ו-15 שנים, והיום הם הולכים ומשווקים, אוקיי? ממש הולכים ומתפזרים. לכל מדינת ישראל. היום קיבלתי טלפון מגברת בתחום דווקא ההייטק, בתחום החינוך של ההייטק, שהצליחו להוציא מבית ספר בהרצליה, לוויין. לוויין, ילדים בנו לוויין והוציאו אותו, והיא רוצה לשתף איתנו פעולה. היא רוצה לשתף איתנו פעולה, ולעשות שיתוף פעולה ילדי הגולן עם ילדי ההרצליה, סביב הנושא של חקלאות מדייקת, סביב הנושאים של GIS, הדברים שאנחנו יכולים לתת בהם ערך אמיתי. ואולי, מי יודע, אולי נוציא לוויין משם, שיצלם פה את השטחים, ונעשה מין סגירת מעגל כזאת, של הלוויין, עם השטחים בגולן, של ה-GIS, של החיישנים המיוחדים בקרקע ועל הצמח. זה בעצם, כמובן, גם כן עתיד החקלאות, כן? זאת אומרת, היכולת לנטר את הצמח בכל הרמות, בכל רגע נתון, כדי לייעל את הגידול.
למרות שחינוך אותם זה... יש ילדים וצריך חנך בכל מקום, אני ממש זה לא ייחודי.
נכון, בגולן. נכון, אבל אני חושב שילדים לצורך העניין שמתחנכים במנהטן, יש משהו שונה באיך שהם יקבלו את זה מאשר ילדים נגיד באיזשהו, נכון. נגיד באוקלהומה שגדלים באזור כפרי. כל הממשק אחרת, נכון? הוא בא עם טרקטור להסעה של הבית ספר, של הסקול בס שנוסע לו הצהוב הזה ולוקח אותו לבית ספר, לא יודע כמה שהוא רחוק, לבין הילדים במנהטן שגדלים בסביבה אחרת לגמרי. אז אני חושב שגם הילדים בגולן יש להם סביבה אחרת. וההורים שלהם, כמו שאמרנו, קשורים לאגודות חקלאיות, או שהם חקלאים בעצמם. ויש גם איזשהו עניין שהילדים האלה, לפחות חלקם, ימשיכו. יישארו פה בגולן, וימשיכו את מה שההורים שלהם עושים. אבל הם לא יישארו בגולן ולא ימשיכו את מה שההורים שלהם עושים, אם הדברים יראו מיושנים ולא עדכניים ולא יעילים, אלא הם חייבים להיות מעניינים, מאתגרים, ולכן ההייטק והאגריטק, כל הדברים האלה חייבים להיות חלק אינטגרלי מהחקלאות, לטובת הגולן, לטובת דור העתיד, ולטובת העתיד הביטחון המזון של מדינת ישראל.
אז בוא, נגעת בהייטק, באגוטק, יש היום איזשהם שיתופי פעולה שמתקמים בין המכון לסטארט-אפים בתחומים האלה?
אז... דודי ידידנו אתם מכירים, אז דודי...
דודי כהן, כן.
דודי כהן ב-2018, ממש ככה לפני הקורונה, אז הייתי אחראי על איזשהו כנס של AI, Artificial Intelligence, במסגרת תפקיד שלי בצפת, והזמנו גם מומחים, נקרא לזה סטטוטורים, משרד הבריאות וכאלה, וגם כמובן מומחים, נקרא להם ברמה הטכנית, והזמנתי גם את דודי לדבר שם בכנס הזה, ואז נוצר בינינו קשר, ואז דודי גילה שיש מכון מחקר ברמת הגולן, ומאז הוא בקשר עם מעבדה ספציפית במכון, שבא לעתים, הוא בא וממש עושה שירותים של מחקר למכשור שאין לו. וזה דבר שכמובן, אם הוא היה במרכז, היה לו בטח מאוד קל למצוא מעבדות כאלה.
כן.
ופה פתאום הוא גילה שיש גם כן מעבדה כזו. אז טוב שאנחנו מדברים פה עכשיו, כי אולי עוד אנשים נקרא לזה בספרת ההייטק של הגולן, ששומעים אותנו, יגידו, רגע, אני בדיוק הייתי צריך איזה מכשיר אלייזה, לבדוק איזה משהו, אבל אני צריך פעם אחת לעשות את זה, אני לא צריך עכשיו לקנות את זה ולהשקיע 30,000 שקל במכשיר הזה. אז בוא אני אעשה את זה, יש פה, שמעתי שיש פה מכון מחקר עכשיו בפודקאסט, בהסקט, בוא נלך למכון ונראה מי יכול לסייע לי בדבר הזה. וככל שאנחנו ניכנס יותר עכשיו עם החקלאות המדייקת, אנחנו נצטרך גם לקלוט חוקרים שמדברים את השפה שלכם, אוקיי? שמדברים את השפה שלכם, לא כמוני שאמרתי לופט גישפט, כן? אלא חוקרים שמדברים את השורות של הפקודות של התכנות, וידעו להכניס אותם לחיישנים החדשים ולדברים החדשים שאנחנו רוצים לעשות, ואז החיבור והחשיבות של הייטק שנולד פה בגולן בשנים ממש האחרונות, הוא יהיה חיבור מאוד מאוד טבעי, ואני מאמין גם מאוד מאוד פורה, כי בעצם אם אתם חיים פה ועושים פה הייטק, אז ודאי שהנה, יש פה חקלאות, בוא נחשוב ביחד איך הדובדבן הבא יהיה הרבה יותר חכם.
ואם זה לא חקלאות? אם זה הייטקיסט בתחום אחר, סתם היה פה, יש פה אחד מהסטארט-אפים שצמחו פה, זה...
מוקשים.
איציק, כן, שריאנו אותו גם.
פרק 4.
אתה סתם אמרת, נכון? אתה לא
מבין. פרק 5, תהיה
תרגע. אז נגיד, הוא התחיל מסטארט-אפ שמגיע למוקשים, עכשיו זה...
שזה גם משהו ייחודי לגולן יחסית.
כן, נכון, ומוצדק מאוד. הנה, ממש קל לתת את הקייס ללמה לחקור את זה בגולן. אבל הנה, הוא בא באיזשהו תחום, לא קשור באופן ישיר לחקלאות. האם הייתה פה איזושהי, האם יש פה איזושהי אפשרות לשיתוף פעולה?
כן, אז תראה, זה דבר מאוד מעניין, אני רואה את זה גם בתחומים שאני מתעסק בהם. לצורך העניין, יש עכשיו איזשהו פיתחו מכשיר, לצורך לעשות איזושהי בדיקה רפואית לאנשים. אוקיי? תגיד, אוקיי, המכשיר הזה מיועד עכשיו לבזות איזו פתולוגיה אנושית. אחר כך מסתבר שעם הטכנולוגיה הזאת, ששם הוא כמובן השקע הרבה כסף, כי זה בני אדם וזה רפואה, אז אפשר להשתמש בזה לכלבים? למה לא? סוסים? למה לא? תעשה את ההתאמה, אוקיי?
חוזרים לקקים או שזה
סיום? כן, אז עכשיו אני אתן את זה ככה בתור דוגמה. כי באמת את רוב המידע הגנטי, הרפואי וכן הלאה, לוקחים המחקר בבני אדם, ומכילים אותו בהתאמות הנדרשות, על בעלי חיים לצורך העניין, כן? ככה זה עובד. שם הכסף הגדול, ופשוט מעבירים משם את המידע. עכשיו פה אותו דבר, זאת אומרת, הנושא של מכשור ביו-רפואי, הנדסה ביו-רפואית. היום, העיקר, גם בבתי החולים וגם במחקר, המכשירים זה פשוט, אני לא יודע פה אם המאזינים יודעים מה זה NGS, כן? Next Generation Sequencing. בשנת 2000, סיפור מאוד מעניין. הוציאו את הטיוטה הראשונית של הגנום האנושי. אתם יודעים איך? בשיטה שאת הפרס נובל אליה קיבלו 50 שנה קודם, פרדריק סנגר, אוקיי? ריצוף סנגר, עשרות מרכזים בכל העולם, באירופה ובארצות הברית, שבשיטה הזאת אפשר לרצף, כלומר לקרוא, בערך 200-300 אותיות ב-DNA מתוך 3 מיליארד פלוס אותיות. וכדי שזה גם יהיה בחפיפה שלא יהיה לנו חורים, אז כל אות נקרא בממוצע כפול 1.5. אוקיי? זה לקח המון המון שנים, ועלה מיליארדים. לעשות את הדבר הזה שנקרא ריצוף סנגר לטיוטה הראשונית של הגנום האנושי. היום יש פה מעבדה בקצרין עם המכשור החדש של חברת אילומינה שיכול לעשות לקחת עכשיו 10 אנשים, לשים אותם על צ'יפ אחד, למחרת הריצוף המלא של כולם נמצא כבר בענן של אילומינה, תוריד את הרצף המלא, תמצא את כל המוטציות, כל הבעיות, כל מה שאתה רוצה, תבנה לו את כל הפאנלים הגנטיים שאתה רוצה. זאת אומרת, ההתקדמות המכשורית היא אדירה. היום הבעיה שלנו שאנחנו מקבלים את כל הרצף הגנום, אנחנו לא יודעים מה כתוב בגנום, כי רק 1.5%, 1.5% זה הגנים. כל השאר, כשאני הייתי סטודנט, קראו לזה ג'אנק DNA, DNA זבל. Mm-hmm. היום אנחנו יודעים שכל הבקורות, כל החוכמה נמצאת שם בג'אנק הזה, כן? גם אני רק עובד על הג'אנק, מחפש בג'אנק. ולכן, המכשור, שהוא בסופו של דבר, זה הייטק. מה זה המכשור? אתה צריך אמנם לדעת את ה... למה זה הנדסה ביו-רפואית, אתה צריך לדעת את ה... קצת את הביולוגיה, להבין מה אתה מחפש, מה החומרים שאתה אמור לזהות אותם, ולבנות סביב זה את החיישן, וסביב זה את התוכנה, וסביב זה את החומרה, ובעצם לייצר את המכשיר.
בעיניי זה מרגיש שיש פה אקוסיסטם מדהים, זאת אומרת, יצרתם, באמת אנחנו מדברים על הפן של המחקר, שתמיד אנחנו מדברים עליו שהוא מצמיח ידע, והוא מצמיח תעשייה, והוא מצמיח קצת כימים אחדים שנכין את, את החופה והקלה תגיע. ואני באמת שואל את עצמי, בפן הזה, כמה, הרי אין פה, דודי זה אחלה מקרה, אבל אין פה עשרות סטארט-אפים שנמצאים כאן. איך אנחנו גורמים לזה, שבאמת התשתית המדהימה הזאת שאתם יוצרים כאן, תהיה מקום, אבן שואבת, לתשתיות, להזמות שמצמיחה על בסיס זה. זאת אומרת, הנה, הנחתם פה, עשיתם משהו מדהים, איך יבואו לגולן בעקבות זה?
בוא נדבר עם הקלה קצת.
אני אגיד לך בדיוק, אז כנראה שאתה לא היחיד שחושב על זה. החברה הכלכלית והיחידה לחקלאות וחדשנות ומכון שמיר, ממש בימים אלה, מתכנים האב, כמו האב הזלת, האב בחוות הניסיון באבני איתן, בכניסה לבית שלך. הולך להיות שם 1,300 מטר רבוע, בניין שיכיל את כל היזמים החקלאים החדשנים שרוצים להקים פה מיזמים בתחום, זה אומנם בתחום האגריטק, אבל זה ימשוך לשם גם את היזמים, גם חוקרים מכון שמיר, גם את מי גולן. שישבו שם, זאת אומרת, כל השירות החקלאי עם אולם כנסים וחדרי ישיבות והכל כדי באמת, ומעבדות מולקולריות ומעבדות שדה, כדי שבאמת נפתח את כל תחום ההייטק החקלאי, שזה בעצם יש לגולן יתרון יחסי בכל התחום של גם חקלאות וגם הייטק ולשלב את זה ביחד. זה אמנם בתחום האגריטק של החקלאות, ובמקביל אנחנו עכשיו גם בונים בניין בצמוד למכון שמיר, שנמצא בקצרין, בקריה החינוכית, בניין של 12 מעבדות חדשניות, עם ציוד מתקדם, שבאמת יוכל לאפשר פלטפורמה לתת כל הצמיחה הזו שאנחנו מדברים אליה, ממש אנחנו בשלב היתר בנייה הסופי, ובתקווה שתוך 3 שנים, הבניין הזה כבר יוקם ויוכל להכלס עוד שירותים שנוכל להעניק. דיברתם גם על, על המיזם לדוגמה של הפינוי מוקשים, אז אחד הדברים שאנחנו יכולים גם לתת כבר היום, זה שירותי GIS מאוד מתקדמים. קלטנו רכז GIS שבקשר פה עם כל, גם הגורמים המקצועיים וגם השטח, הוא יודע היום למפות את כל השטחים שקיימים בגולן, את כל הגידולים שקיימים, ואם היום יש מיזם שרוצה, שהדבר הכי חשוב היום זה איסוף נתונים ודאטאבייס וכל זה, אז יש לנו נתונים מאוד חשובים שיוכלו לעזור גם ליזם מתחיל, וגם המטרה שלנו להרחיב את השירותים האלה גם בתחום המחקר, גם בתחום השירות המעבדתי, גם המקצועי, וחשוב לי להגיד שהמכון התפתח עם האזור, זאת אומרת, עד לפני כמה שנים לא היה הייטק, אז הגולן לא, המכון לא היה צריך להתעסק בתחום ההייטק, והיה פה חקלאות, אז אנחנו חוקרים בחקלאות, יש פה סביבה, חוקרים בתחום הזה החינוך, אז יש חוקרים בחינוך, יש מיקרוביולוגיה, גנטיקה, חוקרים שקשורים לפה. עכשיו צמח ההייטק, וזה מחייב אותנו בתור מכון מחקר לתת מענה לתחום הזה. זאת אומרת, גם הפודקאסט הזה שבאמת זימן לנו את האפשרות להיחשף לעולם ההייטק, אבל המטרה שלנו היא לשמוע את הצרכים שעולים מהשטח, מתוך המיזמים האלה שקמים. אנחנו צריכים להיות קשובים, וזה, אם דיברנו על אתגרים שלנו, אז כל הזמן אנחנו צריכים להיות קשובים לשטח, מה הצרכים פה היום בשטח, וצריכים לשמוע אותם ולהגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו תקציב לקלוט 2 חוקרים חדשים. אנחנו ממש במשרד המדע הבאנו תקציב בהחלטת הממשלה לקלוט עוד 2 חוקרים. אז איזה תחום המחקר הכי נחוצים פה בגולן? ובשביל זה אנחנו צריכים להיות בקשר מאוד טוב עם כולם, לא רק עם החקלאים ולא רק עם המועצות, עם כל השטח בגולן, לאן רוצים לצמוח, איך הגולן רוצה לראות את פניו עוד עשור, ואנחנו צריכים לעזור להגיע לשם, וזה הייחודיות של מכון מחקר אזורי. אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לאזור. אם אנחנו מנותקים ונמצאים במגדלור אי שם, כמו אוניברסיטה, אז אין לנו ערך מוסף לאזור. וזה באמת מחייב אותנו כל הזמן להיות עם יד על הדופק, ולא להגיד, טוב, אנחנו מוצלחים, אנחנו עושים עבודה טובה, יכולים לישון בלילה. לא. להמשיך להיות מעורבים כל הזמן.
ואיך משיגים את המעורבות הזאת? אז סבבה, אנחנו פה בפודקאסט, אז זה עוד צעד, זה נחמד, אבל איך באמת החשיפה שלכם מתבצעת?
אז קודם כל, באמת, גם בעיתונות המקומית של הגולן, אנחנו כל הזמן משתדלים גם לשים בפרונט את העשייה שלנו ואת התחומי המחקר שלנו, אבל גם קורסים שאנחנו עושים, מקצועיים, כנסים, ימי עיון. אנחנו ממש משתדלים בכל דבר שאנחנו יכולים להיות מעורבים. אגב, החוקרים שלנו לא ציינו, אבל הם נמצאים בתוך כל הוועדות, שאם זה ועדת איכות הסביבה, אם זה של המועצות, של האזור, אם זה ועדות ההיגוי, של כל מיני תחומים שקשורים פה לגולן. החוקרים שלנו, מבחינתם, הם מקבלים כסף מהמכון, שזה ממשרד המדע, הפעילות שלהם היא התנדבותית, היא ללא תשלום. זאת אומרת, אם עכשיו רוצים הרצאה פה בקהילת ההייטק, בתחום שאתם תבחרו, אז החוקר בא ועושה את זה בערב וכל שעות, ממש רק כדי לתת מהידע שלו לקהילה, לגולן. יש לנו מדע על הבר שאנחנו עושים הרצאות, ובאמת, מבחינתנו, זה התפקיד של החוקרים. הם לא יכולים לשבת במכון ולסגור דלת ולעשות את המחקר במעבדה, הם חייבים לרדת לעם, לשטח. וכל הזמן גם אנחנו מכוונים את החוקרים להיות מעורבים לאיזה תחומים צריכים אותם בגולן, לאיזה כיוונים להתפתח. זאת אומרת, שירון הגיע לפני 5 שנים, הוא הגיע בכלל עם כיווני מחקר אחרים לגמרי. הוא לא חשב, נראה לי, אז על הבקר ולא על התחומים שהוא דיבר עליהם. ובאמת, הצרכים בגולן הם אלה שמכוונים את תחומי המחקר של החוקרים שלנו.
מחשבה, מה שמאתגר לנו בסוף, בתור האתיקיסטים, זה ליצור איזשהו משהו שובר שוויון. למה דווקא לבוא לצפון?
שאלתי שזה באגים.
גם באגים, אבל גם שובר שוויון. בעצם בלהעביר חברות, להעביר מרכזי פיתוח לכאן. בני עשה את זה בצעד יפה לפני 2, הביא לי פה חברה, אחרי סקאוטינג ועבודה יפה. אבל בסוף, איך אנחנו יכולים לקחת את מכון שמיר, איכשהו היום? בגלל זה הפן החקלאי שהוא כל כך מפותח אצלכם, הוא מעניין מאוד. ולהפוך את זה למשהו שהוא שובר שוויון, ואיתו לבוא לחברות, להגיד להם, בגולן, שם זה המקום בו אתם יכולים להתפתח, שם תצמחו, שם באמת תוכלו להוביל את החברה שלכם למקום טוב.
ואני אוסיף לזה גם, אז אתם מרוכזים על האקדמיה, בצמח יש את מרכז חדשנות כנרת, שהוא דווקא לא בא מהצד, לא בהכרח הצד המחקרי, אבל כן הרבה קשר עם סטארט-אפים וחברות. יש איזשהו שיתוף פעולה שעובד ביחד?
זאת, א', השאלה פה באמת שנשאלה היא שאלה, אני חושב, מאוד חשובה. כי שומעים אותנו, אני מתאר עצמי גם הייטקיסטים שלא גרים כבר בגולן.
נכון.
ואלה שלא גרים...
שעדיין לא.
שעדיין לא גרים בגולן. אבל אלה שעדיין לא גרים בגולן ושומעים אותנו, אז אני אומר להם, תבואו לגולן. תבואו לגולן, כי כן, קורה פה משהו. ודברים פה זזים. וזה לא זז רק במכון שמיר, זה זז גם בזה שהאבא זה שאנחנו יושבים בו נבנה וקיים. זה זז בזה שכנס אצלנו במכון שהתחיל לפני 3 שבועות, ההרשמה אליו התמלאה ואנשים עומדים ורוצים להיכנס, שנקרא דיגי בסטה, שזה בעצם כביכול בסטה דיגיטלית, כן? מה שנקרא from farm to fork, מהחווה למזלג, שהחווה החקלאים מבינים, רגע, אני רוצה להיות רלוונטי, אני צריך להיות בקשר עם הצרכן, לא שאיזה רשת גדולה תקנה את הדברים שלי, ולא יודע, וישברו אותי במחיר, אלא אני יכול לעשות את זה לבד, בעצמי. ולכן דברים פה קורים עכשיו, דברים פה זזים עכשיו, גם ברמה האישית של חקלאי, עם המשק שלו, הפרטי שלו, ברמה של מכון מחקר, שמדבר שפה אחרת, ברמה של פתאום יש פה האב של הייטק ברמת הגולן. מי היה מאמין?
כן, אבל בגולן? זה אנחנו כמו יוקנעם.
שנייה, רגע.
שאלה, איך אנחנו הופכים את המכון שמיר לשובר שוויון?
זהו, אז עכשיו לדעתי, בלשבור שוויון זה באמת לקחת דברים, וצריך לשבור פה ביחד. שההייטק לצורך העניין במדינת ישראל היום פחות מתעסק בהם, פחות מתמחה בהם, פחות מעניינים אותו, אבל אותנו כגולן עם הדברים שאנחנו יודעים שקשורים, ושהזכרתי אותם פה, שקשורים למזון, לבטיחות מזון ולחקלאות, הדברים האלו שהעולם מבין היום, שזה בעצם אחד האתגרים הגדולים ביותר, שיכול להיות שההייטק כרגע לא נמצא שם ולא מתעניין בהם, החל מחיישנים של טריות, שאתה יכול להגיד לי, תשמע, במקום לשים תאריך תפוגה, הרי תאריך תפוגה לא רלוונטי. צורך העניין, הגבינה בחורף, שימו לב, היא גם 10 ימים לפעמים אחרי התאריך תפוגה, היא בסדר גמור. ובקיץ לפני התאריך תפוגה, היא כבר לא בסדר גמור. יש חיישנים שאפשר לשים אותם עם איזשהו, איזה מין מדבקה כזאת, ובמקום לבזבז אוכל וזרוק לפח, רק בגלל תאריך תפוגה, הצרכן יוכל לראות ישר אם הדבר הזה עובד או לא. עכשיו, איך בונים דבר כזה? אתה צריך פה מיקרוביולוג. שמכיר את החיידקים ואת מה שהם מפרישים בתוך הקופסה של הגבינה, וצריך פה הייטקיסט שיגיד, אוקיי, זה אני יכול להתאים לפה את המעגל החשמלי הזה עם השורה הזאת, ולמזער את זה לאיזה מדבקה שגם תעלה סנט, כדי שזה גם יהיה כלכלי לתנובה, לשים את זה על כל הקופסאות של הגבינה שלה. אני זורק פה משהו ככה להעביר, אבל יש עוד הרבה דוגמאות כאלה, של איך לקחת את הדברים שאנחנו עושים, ולתת להם את הערך המוסף, והשורות של התכנות, והרגשים והגששים וכל הדברים שאני יודע שגם עושים פה בהאב הזה, יכולים להיות חלק אינטגרלי מהתהליך הזה, ואז מדינת ישראל יכולה להוביל דרך ההייטק, אבל של הגולן, שהגולן ייקח על זה חסות, של כל הנושא הזה של food security, אוקיי? שיוביל לאיכות טובה יותר, באמת, לביטחון מזון שאפשר למכור אותו אל העולם, לייצר פה IP סביב הדברים האלה, ויש הרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד תחומים סביב הדברים האלה, גם בצמחים, גם בבעלי חיים, גם בדגים, כל התחום הזה של המזון יכול, צריך ולקבל שדרוג פה, כי כמו, אין לנו הרבה שטחים, נכון? אין לנו הרבה מקומות לגדל, פה זה לא ארצות הברית מבחינת השטחים, אז בואו נעשה את זה הרבה יותר חכם, הרבה יותר יעיל, וזה צריך להכניס את החוכמה הזאת, את שורות התכנות. אז אני חושב שכן, זה מה שיכול לייחד אותנו פה, ואני אגיד לך עוד דבר לגבי מה שמייחד, בסופו של דבר אתה צריך לקחת את הדבר הזה, לזהות שהוא חסר, ולרוץ איתו. יכול להיות שתגיד, שמע, יכלתי גם לעשות את זה בסן פרנסיסקו, אם אני מזהה ורץ עם הדבר הזה. אבל אז תרוץ את זה מהגולן, לא מסן פרנסיסקו.
אני חושבת שזה גם זה שהגולן עכשיו מתפתח, והולכים לקבל פה תקציבים, והכל הולך פה באמת לגדול, גם מכון מחקר, וגם קהילת הייטב, וגם הכל, זה הזדמנות של אנשים לבוא ולהשפיע. כי כמו שאמרנו, אם אתה עוד, בעוד חברה, עוד אחד במערכת, אז אתה עושה עבודה, אבל בסופו של דבר, אם אתה מוביל פה חברה, ומגייס לפה עוד עובדים, אתה מרגיש באמת תחושת שליחות וציונות, ואני חושבת שמי שמגיע לפה, הוא מודע לאתגר הזה, וזה גם חלק מהייחודיות שלנו.
מסכים, מסכים.
אהבתי, אהבתי. אחלה. לקראת סיום, שני דברים. בצד הטוב, איפה נהיה עוד 5 שנים? מה אנחנו מאחלים לעצמנו? אבל גם קצת לפני כן, מה היינו רוצים להיות יותר טובים? מה נאחל לעצמנו לקראת חג החירות? מאיזה דברים פחות טובים להשתחרר מהם?
אז טוב, קודם כל, אם דיברנו באמת על האתגר של להיות מחוברים לשטח, אז מבחינתי זה האתגר הכי מעסיק אותי, ממש ברמה היומיומית של כמה שיותר להיות משמעותיים, ואני מהרגע שהגעתי למכון לפני 3 שנים, שנכנסתי לתפקיד שלי, הגעתי לפני 7 שנים, אבל צמחתי במכון, באמת כשקיבלתי את התפקיד והחלפתי את הפרופסור שהיה כמעט 30 שנה מנהל, ופתאום קיבלו בחורה צעירה שלא הבינו מאיפה, איך לאכול אותי, גם ועד המנהל של אנשים שהיו כבר 20 ומשהו, משהו שני בוועד המנהל, ואמרו, מה, איך את תנהלי את המכון? כולם שם דוקטורים, כולם יכולים להיות ההורים שלך. אז באמת הראיתי להם שאפשר אחרת, ושצריך באמת דווקא לחשוב בצורה יצירתית ומחוץ לקופסה. באמת המטרה שלנו היא כל הזמן לחשוב איך אנחנו רלוונטיים, ואיך הגולן והאזור בכלל נהנה מהנכס הזה שיש לו פה. יש לו פה נכס, מכון מחקר אזורי. זה כל ראש מועצה או כל אזור היה רוצה שיהיה לו דבר כזה. שיהיה לו מכון מחקר ביצועי, מחקרי, שמלווה אותו, שיכול לעזור לו בכל התהליכים. לא דיברנו על יחידה אסטרטגית שקלטנו עכשיו, שגם עוזר לפתח את כל תחום הקליטה והיישובים והצמיחה והפיתוחים בגולן. אז באמת, בצורה כמה שיותר להיות מחוברים לאזור, לקלוט התחומים הרלוונטיים, ובאמת לצמוח בכיוונים הנכונים והטובים לגולן, כי יש לנו פה השפעה על עתיד הגולן, בכל תחום שאנחנו קולטים אצלנו. ומבחינת איפה אנחנו רואים את עצמנו עוד 5 שנים, אז קודם כל, מבחינתי, המטרה שלנו היא להיות מעצמת אגריטק ארצית ובינלאומית שמחברת קהילת הייטק וחקלאים ותעשייה ויזמים את כולם דרך מחקר יישומי שפורץ דרך, שמביא לפה עוד חברות, עוד עובדים איכותיים. אני יכולה להגיד לכם שכל החברות שאנחנו חותמים איתם עכשיו על חוזים, ויש לנו לא מעט יזמים וחברות שרוצים להשקיע פרויקטים ייחודיים, אם זה פטריות ההזיה, פטריות למאכל, פטריות כתחליפי חלב, בון, תחום של עצות, זעפרן, יש המון פרויקטים שעומדים על הפרק, עם הרבה משקיעים שרוצים לשים הרבה כסף פה בגולן. בחוזה שלנו כתוב ממש, החברה תוקם ברמת הגולן, כי לנו יש מטרה להביא לפה כוח אדם איכותי, לא רק כוח אדם הפשוט, כוח אדם מקצועי, להביא אותו לפה, וליצור פה אקוסיסטם אזורי, כלכלי, יזמי, חדשני, עם אנרגיות אחרות, עם וייבים אחרים. אני יכולה להגיד לכם שכל מי שמגיע למכון, אומר, וואו, יש פה משהו אחר, מתחיל פה משהו חדש, אז ששם נהיה.
מעולה.
ירון, משהו לסיום?
אם אפשר את כדור הארץ שיסתובב יותר לאט סביב עצמו, יהיה לנו יותר מ-24 שעות, אז היה לנו, זה אתגר.
עובדים על זה.
עובדים על זה. תעבדו על זה, משהו עם שדה מגנטית, אז תנסו להעיט את הקצב.
אז בואו באמת נסגור עם שיר הסיום, שבחרת בו, הוא ייחודי, בינינו.
כן, טוב, אז האמת שאתה יודע, אנחנו, וזה כל ההייטקיסטים שלא גרים פה, אז תדעו לכם שלנו, שאנחנו נוסעים בלי פקקים, מהיישובים החביבים שלנו למקום העבודה בקצרין, אז בדרך הלוך ובדרך חזור אנחנו רואים הרבה דברים, רואים פרות רועות בשטח, ורואים טנקים באימון, יורים מסביב וזה, ותמיד מתנסה שם בצפון החרמון, שעכשיו הוא גם כולו לבן, והוא מקסים, ואנחנו, איך אומרים? אל תקנו, תבואו, אל תקנו, תבואו. והחרמון הוא סמל, הוא סמל, אני חושב בינת ישראל, כל מינת ישראל מחכה בחדשות, כמה סנטימטרים שלג נוספו במפלס התחתון, במפלס העליון.
כן, זה מפלס הכנרת החדש, זה כמה שלג
יש. כן, בדיוק, הפכנו להיות כולנו פה גולשים. אז כל הזמן מסתכלים למעלה על החרמון, ומה קורה בו. והוא העיניים של המדינה, והוא עבורנו גם כמובן היופי שלנו בדרך הלוך, בדרך חזור מהעבודה. והוא מלכותי, ועכשיו הוא גם לבן ומקסים. ולכן מלכות החרמון זה שיר של להקה צבאית, שגדלנו עליו בתור ילדים. וחשבנו, מדינה ואני, שאיזה יופי של להכניס לכם קצת את ככה למאזינים, ואלה שלא נמצאים פה. קצת ככה מהחרמון שאנחנו חווים, ההר היפה והמתנשא שאנחנו שואפים תמיד גבוה ולהגיע אליו.
מעולה, יופי. תודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה רבה. ומלכות החרמון.
כל המילים הסלוחות פרצו שום כאור הסוערת טיפסנו עם כל הרוחות אל פסגת החרמון הסוערת עם שחר הלילה נמלט תובע העמק באור דמשק באופק נמלט גלבוע נושק לתבור לו היית לידי לו עד כאן לו עד כאן הייתי נוסף על כפיים מעל ארפילים ארפילים מענן לכתוב כוכבים בשמיים אילו היית כאן איתי הייתי נותן לך מזכרת את כל האורות חמדתי מהבניאס ועד הכנרת הייתי מגיש לך מלכות set leti di verak mi clave a di nispati evne la harmon harmon me malhuta harmon lu ai le di lu atkan ai di no se hal kapai me al arpili marpili me anam dikof to khavim basabai lu ai le di לכתוב כוכבים בשמיים